המוצא שטר הקנאה בשוק, יחזירו לבעלים. שטר הקנאה, התחייבות לשעבוד, עוד טרם הלוואה בפועל. מצאת שטר הקנאה, תחזיר לבעלים. אם משום שאתה חושש שהוא כתב את השטר ללוות ובסוף לא לווה, מחפת לי. הוא שיעבד. השעבוד היה בלתי תלוי בהלוואה בפועל. זה עניינו של שטר הקנאה. אני משעבד את עצמי, זהו, כבר נוצר שיעבוד. יהיה הלוואה, יהיה, לא יהיה, לא יהיה, אבל השיעבוד כבר נוצר. ואם תחשוש משום שאולי הוא כבר פרה את זה, פירעון, לא חשנה לפירעון. דימיתא דפרי, מי שפורע השטר ומקבל את השטר בחזרה, מה הוא עושה איתו? קורע אותו, נקרא קרלה. אמנם לרמחמן, אבא שלי, מספרי דדיינן מר שמואל, הוא היה סופר דיינים אצל מר שמואל, סופר, פתח עבר בהרכב. ואבא קבע, אני הייתי ילד קטן, כבר שיטה, כבר שבע, דחירנה, דאו מאחרי זה ואמרי, היא אומרים, אני שטרי הקנייתה, אני משתקרי בשוקה שמוצאים אותה משוק, נעדרינו למראה היום. אז הנה יש לי עדות שכך באמת נהגו להלכה. אמר רב אמרה, הפננה מתנינה, אפשר לחזק את זה ממשנה, כל מעשה בדין, הרי זה יחזיר. זאת אומרת שלא חיישינן לפיראון. אמר לי, רבי זהירה, זה לא ראיה. מתניתין בשטרי חלטתה והדרכתה. הכוונה, שטרות של בידין שעניינם הוצאה לפועל. זה לא שטרות של התחייבות, זה שטרות של פסק דין של הוצאה לפועל של בית המשפט. זה לא קשור לפיראון, לבנה פיראונינו. זה גמרא, למה אתה אומר ככה? אמר רבנה, לבנה פיראונינו, גם הם יש בהם פיראון. כי אמרי נערדי, שומה, אדר, אטרס, הרחשתה. אם יש בית דין, כתבו שטר, שהשטר הזה הוא לא שטר פסק דין, ולא שטר חוב, אלא הערכה, שומה. העריכו שהנכסים של הלווה שייכים ככה וככה, נפקמינה שהמלווה, כמה הוא יכול לגבות משם. אז הערכה משפטית, הערכה אפשר לומר אובייקטיבית, ואף על פי כן, שומה אדר, אתה עשר הרכשך שאתה. אם יפרעו כסף, אז יש לזה אפשרות לבטל את השטר הזה. אתה רואה שיש פה שטר, אפשר לבטל אותו. ואמר, מרנה מנהרדה, נעני מנהרדה, וסבירה לידי שומה אדר, לעולם. זאת אומרת, בעצם יש פה שטר, שהוא מעשה בית דין, שאפשר מתישהו לבטל את השטר הזה. אתה רואה שיש שטרות שאחרי הפירעון מתבטלים. אלא מה רבה? למה בשטרי הקנייתה, בשטרי הקנאה, אנחנו מחזירים למלווה? היינו טעמה, דאמרי, איו, דאפסיד, הנפשי. מי שלא, מי שהשאיר את השטר הזה, אחרי הפירעון, בעיה שלו. בידנא דפרי, היה חייב לקרוא, היא באה למקרה לשטרי. זה בעיה של הלווה, שהוא לא קרא את השטר. ונעמי, או לכתוב קבלה. לכתוב את זה מי שתרשר ילווה, שמדינה, ילווה. ומדינה ערה, לא באי למדר, כי בעצם השטר הזה היה אמור לקרוע או לקבל עליו קבלה, ומצד הדין לא אמורה להיות חזרה. ברגע שאדם נותן שטר הקנאה, זאת אומרת זה שטר שכמו מחירה, זה שטר של שעבוד גמור, ואין בזה חזרות. והסיבה היחידה שיש אפשרות להחזיר אולי לפעמים, משום ועשית הישר והטוב בעיני השם, זה רק מידת חסד ורחמים של בן אדם שיכול לוותר על השטר הזה, אמור רבנן תיהדר. זאת אומרת, אם אדם כתב שטר שיעבוד, בפועל לא הייתה הלוואה. אז מצד ועשית הישר והטוב, המלווה מוותר על השטר. כלומר, בעצם כל מה שאתה כתב את השטר, השתעבדות, כי אתה הולך לקבל הלוואה. בפועל לא הייתה הלוואה. זה יותר יפה, יותר רגון שאני אבטל את השטר הזה. אבל מצד הדין, אני לא חייב לבטל. אתה התחייבת, שעבדת את עצמך, זהו, השיעבוד נוצר. הלכך מרישה, המצב היסודי של השטר הזה הוא דקזבין. אז בעצם יש פה שיעבוד גדול, והיא באה ללמכת על שטר זביני, נקודה. אז אתה צריך לכתוב שטר שמבטל את השטר הראשון. אומרת הגמרא, לגבי שטר חוב, מה היא כלמימה? לגבי שטר חוב, אם יתדפרי, יבא לי למיקרא לשטרי. אמר השתמותי כמשתמת לי, אמר לי, מחר יבין עליך, דאש תלת הגבי, אינם פשיטי ספר זעיר לי. זאת אומרת שבשטר חוב, אם היה פיראון, היה צריך לקרוע. זה שהוא לא קרא, כנראה שבעצם הוא לא שילם את החוב, השתמותי כמשתמת, הוא משתמת פיראון החוב, ואמר לו, תביא את השטר, הלווה אומר למלווה, תשתם מחר אני אחזיר לך. עכשיו אין לי, אבל תביא כבר את השטר, כי עוד רגע אני מביא לך חזרה. אינם יפשיטה דספרה, זהיר לי. הלווה, לפעמים אין לו כסף לשלם, כסף לשכר של הסופרים, והמלווה משלם על הכתיבה, ואז אומר המלווה,
אמנם הוא שילם את ההלוואה, אבל לצחר סופר הוא לא
שילם. לצחר סופר הוא שילם, ולכן הוא מחזיק את השטר. אז במקרה הזה, זה יכול להסביר אולי למה השטר לא קרוע, למרות שהיה פיראון. אבל בכל המצבים האלו, בעצם זה אחריות של הלווה. אמר בי אבא, אמר בי יוחנן, המוצא שטר חוב בשוק, אבל בי שכתוב בו אין פק. אין פק, הכוונה שיש פה אישור של בית דין, שהוא יכול לממש אותו, לא יחזיר אותו לבעלים. לא מבעיה, אחד לא כתוב אין פק, שאליו אישור של השטר. כלומר, יכול להיות שהוא כתב ללוות, בפועל הוא לא לבא. אפילו כתוב אין פק. מה זאת אומרת אין פק? זה מקויים. השטר הזה עבר אישור של משפטי. לכאורה השטר הזה הוא חזק, הוא כדת וכדין. למה לא להחזיר אותו למלווה? בניגוד למה שראינו מקודם, בניגוד לדברי שמואל, שזה רבי אבא בשם יוחנן, כן חושש שאין פירעון. זאת אומרת, כן מחלוק את המוראים. האם כשמצאתי שטר, האם אני חושש שהיה פירעון או לא? לפי שמואל ראינו שיטת שמואל, לא חושש שאין פירעון. שיטת רבי יוחנן, חושש לפירעון. ואיטיבי, מה שהיה ראיה לטובת שמואל, הופך להיות קושיות על רבי יוחנן. אומר רבי ירמיה לרביהו, כתוב כל מעשה בדין הרי זה יחזיר. שמואל התחזק מהמשפט הזה. אבל אתה מה אתה עושה עם זה? למה למחזיר? הרי יש חשש פיראון. אומר לרבי ירמיה, ברי, מה לרבי ירמיה? ברי, בן שלי. לא כל מעשה בית דין שווים. אלא כגון שהוחזק כפרן. זאת אומרת, יש הבדל מעשה בית. מה שהוא כותב פה שהלווה הזה, פעם אחת, אדם לווה לא כל כך אמין. הלווה הזה הוא טיפוס. ולכן, אני אחזיר את השטר למלווה, ואם הלווה יגיד פרעתי, אני מקחקח בגרון, אני מכיר את הלווה הזה, זו לא פעם ראשונה שהוא לווה כספים מהאנשים, ועושה בעיות, וכן פרטי. משלם, לא משלם, פרעתי, לא פרעתי. אז לכן, זה לא אחיד, אי אפשר להגיד אוטומטית כל מעשה בית דין מחזירים למלווה. נכון, יש מצבים שמחזירים למלווה, כשהלווה הוא טיפוס, אבל אם הלווה הוא אדם ישר וטוב והגון, למה אתה מחזיר למלווה? אולי הלווה פרה את החוב. חכה, תבדוק, תעשה בירור. אמר רב, הרגע, משום דחזק כפרן, חד הזימנה, תו לו פרה כלה? אז אדם הזה, בגלל שפעם אחת תפסת אותו, אז עכשיו, אז אתה אומר שהוא בטוח לא פרה את החוב? אלא אמר רב, מתיתין שוב בשטרי חלטטה והדרכתה. המשנה מדברת בשטרות כאלו, שאין להם פיראון. כמו שרבי זרע הסביר, שאם כן, השטרות האלו, כיוון שאין בהם עניין של פיראום, ולכן אפשר להחזיר אותם. שואלת הגמרא, כפרן, במקרה של לווה כזה, אומרת הגמרא, הערה, כיוון שהתחלנו לדבר פה על שיטת רבי אבא בשם רבי יוחנן, שכשיש לווה כפרן, אז אנחנו כן מחזירים את השטר לבית הדין, הואיל ואת על ידן המקרה הזה של לווה שהוא טיפוס בעייתי, בוא נגיד עוד הלכה על זה, זה מילתא. אמר וזה ברוניום, אמר מנחמלן, אמרו לו, זה אתן לו. באו בית דינים למורה, אמרו לו, ואתה חייב כסף, קדימה, תשלם. ואמר, אני פרעתי כבר. לא באותו יום, אחרי כמה זמן, אומר, כן, אני שילמתי. נאמן. בא מלווה לכתוב, לכתוב הוצאה לפועל, אין כותבים ונותנים לו. חייב אתה ליתן לו, אין כותבים אותו נקודה. מקרה אחר, לא אמרו לו, צא, תן לו. אלא אמרו, חייב אתה ניתן לו. אתה חייב. אמרו, פרעתי אינו נאמן. בא מלווה לכתוב, כותבים ונותנים לו. יש לנו כאן שני מצבים. אם בית הדין אמרו ללווה, שלם לו, קדים לו. אז הוא אמר, אחרי כמה זמן שילמתי, מאמינים ללווה. אבל אם אדם אומר, אתה חייב, הוא אומר, אני כבר פרעתי, לא נאמן. למה לא נאמן? כי הייתה פה תביעה בבית הדין. למה הייתה תביעה בבית הדין? כנראה שהיה פה איזה סיבה. פתאום לי, כן, כבר שילמתי. איך שילמת? איך זה יכול להיות? אני חושב שאתה היה ביניכם ויכוח. ויכוח על עצם ההלוואה. והגענו לבית דין בגלל שהיה לכם ויכוח על עצם החוב. פתאום כבר משלם כל כך מהר. מוזר. ולכן, כל עוד הוא לא מקבל ממש, צא, תן לו, הוא לא משלם. כל זה שיטת רב יוסף. אבל רב זביד משמד רב נחמן אומר שלא ככה. בין צא תן לו. בין חייב אתה ניתן. זה לא משנה הלשון שנקטו בית הדין. עכשיו תשלם לו. או באופן כללי אתה חייב לשלם לו. אם הוא אמר פרעתי, נאמן. לווה שאומר פרעתי, נאמן. רש"י אומר שהנאמנות תלויה בשבועה. צריך להישבע. ולכן אם בא מלווה לכתוב, אין כותבים ונותנים לו. אלא, איקה לפלוגי, כל החילוק בין הלשונות, אך יהודי איקה לפלוגי. יש הבדל לשוני במקרה אחר. אם אמרו, צאתן לו, ואמר פרעתי, והעדים מעידים שהוא לא פרע. הוחזק כפרה לאותו רמון. עכשיו האדם הזה הוא כבר לא נאמן מבחינתנו, וכל מה שהוא יגיד עכשיו הוא לא נאמן. חייב אתה ליתן לו, ואמר פרעתי, ועדים מעידים אותו שלא פרע, וחזר ממת אמרתי, לא אחזר כפרן לאותו רמון. למה לא אחזר כפרן? כי לא אמרו לו, נו, תשלם. אלא אמרו לו, אתה חייב לשלם. אז נכון שבינתיים הוא לא שילם, ואחר כך הוא אמר פרעתי, אז גם אם הוא לא בדיוק מדייק, אבל הוא עדיין לא נחזק כפרן. למה? כדי שהוא אומר פרעתי, הוא לא באמת מתכוון להתווכח. הוא רק נראה להתווכח, להשתאות, שמות דקה משתה מתמיני. סבא, דומיין לרבנן דין לי להרוויח קצת זמן, אני אשלם. יוצא שבתוך מצאנו עוד מקרה של התייחסות שונה לאדם כפרן ולא כפרן, כמו שמקודם. יש פה לווה שהוחזק כפרן, כי אמור לו תשלם, והעדים מעידים שהוא לא משלם, אז אני רואה שהאדם הזה, והוא אומר לי כן שילמתי, הוא חך כשקרן, ואז האדם הזה הוא כפרן, ויותר אני לא מאמין לו. נקודה. יש לנו עוד מקרים של לווה כפרן. אמר הרחל אמר ביוחנן, מנה לי בידך, אתה חייב לי כסף. והוא אומר, לא מכיר אותך, אין לך בידי כלום. והעדים מעידים, כן, בוודאי, היה הלוואה, יש לו. אחר כך אמר, טוב, בעצם בסדר, אני מודה, אני חייב לשלם, אבל אני שילמתי כבר. פרעתי. לא יעזור. עכשיו אני לא מאמין לך. כי פעם אחת ראיתי שאתה משקר. אמרת, לא חייב כלום, והעדים אמרו שאתה כן חייב. הוחזק כפה לאותו ממון. זה רק מה הסיפור? כי עד השבתאי, ברדר רבי רבי אונוס, כתב לה לקלטה, כתב לה קלה, חייב לתת לה, איצטלה דמילתא בכתובתה. חלק מההתחייבויות כלפי הקלה, היו לתת לה בגד יפה. קיבלה עלי, הוא התחייב, אני מביא לקלה בגד יפה, לחתונה. זה היה כתוב בחוזה, בחוזה תנאים, בשידוך, וזה הלך לאיבוד, מרכז כתובתה. מה הוא אמר? היא אמרה, הרי אתה אמרת שתביא לי שמלת קלה. הוא לא מכיר, לא היו דברים מעולם, לא נכון. באו עדים, שהיו בו נוכחים באירוע הוורט, החתימות התנאים, אמרו, בטח שהוא כתב. ואז מה הוא אמר? נכון, באמת כתבתי לה, אבל אני כבר שילמתי לה על הדבר הזה. אתה למד רבי חייה, אמר לזה, הוחזק את הכפרן. לגבי אותה הצטלה, ולכן אני לא מאמין לך. עוד מקרים של הוחזק כפרן. אמר רבי אבין, אמר רבי אילה.
גמרא כאילו עזבה את המחלוקת הזאת עם חיישינה לפירון או לא חיישינה לפירון.
כן. עברה את המחלוקת, האם חוששים לפירון או לא. מה ההלכה? אני חושב שההלכה היא שלא חוששים שחושן לפירון. אם אני זוכר נכון, אחת שחושן לפירון. אמר בי אבין, אמר בי אלה, אמר בי יוחנן, היה חייב לחברו שבועה. ואמר נשבעתי. והעידים מעידים אותו שהוא מעולם לא נשבע. ואחר כך הוא אמר, כן נשבעתי. עוד פעם, לא יעזור. הוחזק כפרן לאותה שבועה, ואני מאמין לצד השני שהוא עוד לא נשבע. אמרו הקמד רבי אבאו, אמור את הדין הזה. אמרנו, בסתברה, אני מבין, שמה שהרבי רבין אמר, שנתחייב שהוא היה בבית דין. אבל אם אדם חייב את עצמו בשבועה, וזה לא היה חיוב בבית דין. אדם אמר, אני מקבל עליי להישבע, ועדים העידו שהוא לא נשבע, ואחר כך אומר, נשבעתי, זה יכול להיות. למה? אבי איני נשדמי קריבה אמר, יכול להיות שאדם לא נשבע כשביקשו ממנו להישבע, ואחר כך הוא מעצמו יוזם שבועה בזמן שמתאים לו. זאת אומרת, אם בית דין חייבו אותך שבועה ולא נשבעת, אז אתה כפרן. אבל אם אתה החלטת לחייב את עצמך בשבועה, באו אין ואומרים, נו, תשבע. לא מתאים לי לשבע עכשיו. אני רוצה לשבוע מתי שאני רוצה, מתי שמתחשק לי. אז זה לא, זה שאני לא נשבע בנוכחות העדים, זה לא אומר כלום. הדרוע כמד רבי אבאו, ואחרי ההערה הזאת של רבי יוחנן, של רבי אבאו, על רבי אבין, אז החזירו חזרה לרבי אבין, פלוס ההערה של רבי אבאו. אמר לו, צודק, נכון? עננה מבית דין אמרי. אני גם, כל מה שהתכוונתי לדבר, זה כאשר בית דין חייבו את השבועה. התמר נמי, אמר בי אבין, אמר בי לה, אמר בי חנן, איך אבל לחבר שבועה בבית דין, אמר, נשבעתי. בעדים מעידים שלא נשבע, ואחר כך הוא אומר, כן נשבעתי, הוחזק הפרנו את השבועה. נקודה. אנחנו חוזרים חזרה לשטרות שהלכו לאיבוד ונמצאו. אמר בי אסי, אמר בי חנן, מוצא שטר חוב בשוק. וכתוב בו...
בעצם זה לא פוגע, זאת אומרת, מה שאנחנו רואים פה זה שזה פוגע בו רק לאותו עניין, זה לא פוגע בו, אבל לעניינים אחרים הוא לא נחשב כפרן או...
אתה מוצא שטר חוב בשוק וכתוב בו אנפק, שטר מקוים, שטר חזק, וכתוב בו זמנו בו ביום. היום זה התאריך האחרון לפירון של השטר. אם אני... לא, רגע. לא, סליחה, הפוך. שהשטר נכתב היום. היום נכתב השטר. מחזירים לבעלים. למה? אם מישהו כתב, מה אתה חושב שהוא כתב לעובדו לא לבא? כתוב בו אנפק. כתוב אישור משפטי, כנראה שבאמת הייתה הלוואה. והיא, אתה חושב שלפירעון, קשה להאמין שהיום כתבו את השטר, ובדיוק הספיק לפרוע אותו. פירה בת יום הלא חיישינה. אומר לו רבי זירא לרבי אסי, מי אמר רבי יוחנן? ככה אמר רבי יוחנן? הרי אתה אמרת בשם רבי יוחנן, שטר של לבא ופרעו, אינו חוזר ולובה בו, שכבר נמחל שיעבודו. אי אפשר ללוות באותו שטר פעם שנייה. שטר בנוי על חתימות העדים, שחתמו בזמן הכתיבה. ברגע שפרט בשטר, השטר בטל, השיעבוד בטל, אי אפשר לשחזר אותו בלי חתימות חדשות של עדים. אימת, מה מדובר? אילא אמה למחר וליום האחרה, למה צריך לדבר שהשטר הזה היה היה פיראון, בסדר? וכתבו באותו יום, רוצים להשתמש באותו יום בשטר הזה להלוואה חדשה, סליחה, לא באותו יום, ביום אחר, אז מה העירייה, למה צריך להגיד שכבר נחל שיעבודו? פשוט זה לא התאריך הנכון, אתה לא יכול להשתמש באותו שטר שהתאריך הוא לא נכון. השטר הזה נכתב בתאריך X, עכשיו עברו כמה ימים, אתה אומר בוא נשתמש באותו שטר, אי אפשר. מה העירה של גמר מושבות? אתה יודע, אבל למוקדם זה שטר פסול. שתהיה יכול מוקדמים פסולים. אלא לה, מדובר ביומי. זאת אומרת, השטר הזה נכתב היום, בתאריך א' חשוון. ובאותו יום היה פירעון של השטר. ובאותו יום הוא ביקש הלוואה חוזה, עוד הלוואה. האם אני יכול להשתמש באותו שטר פעמיים? אז זה המקרה שלך שבדור. אז מה אתה רואה? שיש מצב כזה, שאדם פורע את השטר, באותו יום של ההלוואה, של כתיבת השטר, תארי לי שביומי.
לא הבנתי למה להגיד שבאותו יום הלך לאיבוד, ועדיין יש להקיים את זה, כי אמרנו שאין ההלוואה מן השהלוואה נתנת ביום אחד.
שהוא פרע באותו יום?
לא, שהוא לא פרע באותו יום. והיום אמורה להיות ההלוואה. אנחנו מקיימים את השטר,
לא, השטר כבר מקוים. מדובר שמצאתי שטר מקוים כבר. זאת אומרת, הייתה הלוואה בטוח היום. יש תאריך א' חשמן, ובטוח הייתה היום הלוואה. מה אני עושה עם השטר?
זה נכון, כמו שאמרנו קודם, שאין סיכוי שבן אדם לא לוקח הלוואה
כבר. אז ודאי שלא היה פירעון.
מה?
אז מסתבר שלא היה פירעון.
אז למה שנחשוב ש... שהעדים הם לא... איך אמרנו פה עדים? העדים צריכים להתקיים מחדש, צריך לעשות את כל העניין של העדים מחדש.
כי יש פה... כי השיעבוד נמחל. ברגע שהוא פרע את החוב, אם האמת הוא פרע את החוב באותו יום, אז השיעבוד הראשון נמחק, אתה רוצה עכשיו ליצור שיעבוד חדש? צריך שטר חדש. למרות שזה אותו תאריך. אבל יש פה שיעבוד מחודש וצריך לכתוב את השטר מחדש. למה צריך להגיד את הנימוק הזה, סימן שמה? שיש מצב כזה שמישהו משלם את החוב באותו יום.
אה, אז זה שטר שמונפק זאת אומרת שהשטר קוים בו?
קוים.
זאת אומרת שהלוואה...
הלוואה בטוח ניתנה.
בידין אישר את ההלוואה.
זאת אומרת שבידין ראו שהייתה הלוואה. אלא להביום, רואים שפורים אנשים ביום. אמר למי כאמין, זה לא פרק. לא אמרתי שאין דבר כזה. יכול להיות מקרה נדיר כזה שמישהו פורע שטר. אבל זה לא שכיח. זה לא מצוי, זה מקרה נדיר. לא שאין שפרים שביום. רב כהנא אמר, אפשרות נוספת, מדובר שהחייב מודה. הוא מודה שהוא לא פרע. יחי מאי לממרה. אם הוא מודה שהוא לא פרע, אז ברור שהם מחזירים את זה למלווה. מה השאלה? מה עוד אתם המפרע פרעי? הלווה אולי פרה. ועדיק אמר לא פרה משום דקבאי מאדר. למי זו יזים להחריט? אולי הוא רוצה להשתמש בשטר הזה להלוואה חדשה. וכל הסיבה שהוא מודה בשטר ואומר פרעתי זה כדי לחסוך מעצמו כתיבת שטר חדש. כי אין לו כסף לשלם עוד פעם לסופרים. אז הוא אומר, כן, אני פרעתי, שילמתי את השטר, בואו נשתמש בשטר הזה עוד פעם. על זה צריך לחדש. למרות שלא היה פירעון, כן? כמה שמלן שאסור לעשות את זה, כי השטר הראשון נמחל שיעבודו. ואם כן, למה מסתבר הדבר שזה לא יכול להיות? כי מל וגופי לא שווק. עמל ולא היה מסכים לקבל את הדבר, סבר שמי רבנן ומאפסיד אלי. חכמים לא ייתנו לי להשתמש בשטר הזה, לפרוע מלקוחות, כי יגידו שהחוב הראשון נמחק. נקודה. שואלת הגמרא, מה ישנה מעד אתנן? שמי שמוצא שטר חוב, אם יש אחריות נכסים, לא יחזיר? והוא קימנה כשחייב מודה, ולמה לא להחזיר? הרי הוא מודה. אחרי שמה, כתב ימות ביסן, לא כתב לא לבעת ישרי, וכיוון שהשטר הוא לא נכון, התנמית תחפלה כוחות מניסן ותשרי שלא כדין, ולא אמרינן שהמלווה גופה לא שוויק, ואמר לכתוב שטר האחרינה בתשרי, אם השם מרבן ומאפסד אלי, למה אני לא אומר שהמלווה לא ירצה להפסיד את השיעבוד שלו. אתה אומרת הגמרא, משום דאית לרבך, למה המלווה יש לו אינטרס להסכים לקנוניה הזאת של הלווה. הלווה באמת אומר, לא שילם. ואנחנו חוששים שהמלווה יגיד, הוא כן, חייב מודה, ואתי למיטף לקוחות מניסן ותשע שלא כדין, ולא אמרינן שהמלווה גופי לא שביק, כי עכשיו שהוא מודה שלא פרה, רגע שנייה, מה יש לנו בעצם? מוצא שטר חוב. אם יש במחירות נכסים, לא יחזיר למלווה, למרות שהלווה מודה, למה לא? שמה, כתב עוד בניסן דלו לבה תשרי, שהלווה בפועל הייתה, אתה נמיד לקוחות מניסן לתשרי שלא כדין, לכאורה למה אתה חושש לקנוניה הזאת? לכאורה המלווה גופי לא היה מוכן לשתף פעולה עם קנוניה כזאת. היא אמר לי, טוב שטר חכינה בתשרי, שיכתוב שטר חדש בתשרי, דילמה שמי רבנן, שמה ישמעו חכמים, ומה הפסידה לי? לא ייתנו לטרוף את הלקוחות.
נגידו שוב. עשינו לו את השטר בגלל שהשעבוד מוקדם.
אז איך אתה חושב שהמלווה מוכן לשתף פעולה עם דבר כזה, הוא מפסיד הרי את השעבוד מניסן? אמרי אתה משום דעיק לרווחה, סוף סוף הוא מרוויח, ותעריף לקוחות מניסן ועד תשרי. מי נחניך אליו ולא אמר ולא מידי. אז הוא משתף פעולה עם, עם הרמאות הזאת. למרות שבעצם שילם, הלווה כבר שילם את החוב, המלווה לא אכפת לו. למה הוא
לעשות עוד הלוואה עם אותו שטר.
לעשות הלוואה עם אותו שטר.
יש לו שיעבוד.
כי הוא רוצה להרוויח
קרקעות
שמניסן עד תשרי. ולא אמר ולא מדי, אחא, לק לרבך, לסוף סוף שטר העיד נכתיב, השטר הזה הוא מהיום, אז הוא לא מרוויח שום דבר. מהי כדי כתב לקוחות בשטר שנחל שעבודו, לא שפיק, שטר שנחל שעבודו, אי אפשר לגבות בו עוד פעם לקוחות. אמר בחייה ברבה.
איך הקנוניה הזאת הפעבוד?
הקנוניה היא כזאת, המלווה, הלווה אומר, כן, אני באמת מודה, לא שילמתי. האמת שהוא כן שילם. מצאו שטר. הלווה מחזירים למלווה. למה מחזירים למלווה? כי הלווה אומר, נכון, באמת אני לא שילמתי. האמת שהוא כן שילם. אז למה הוא אומר לא שילמתי? כי הוא רוצה שהשטר הזה, כן, השתמשו בו, כאילו עוד פעם לגבות. כבר השתמשו בשטר הזה פעם אחת לגבות, ועכשיו הוא רוצה להשתמש בזה שזה עוד פעם לגבות. מה, למה יש לו אינטרס עוד פעם? עכשיו הוא יוכל לבוא לא אל הלווה. למי הוא יבלך עכשיו? ללקוחות. ויגבה מהם עם השטר הזה. כאילו לא הלווה לא שילם. אז הולך ללקוחות ויגבה מהם. ולכן המלווה מוכן לשתף פעולה עם הדבר הזה. אתה אפשר לגבות פעמיים. גם, בעצם הוא לא שילמו לו. אבל הוא מרוויח את האפשרות לגבות לקוחות מניסן. האופציה, זו יש לי אופציות גבייה יותר גדולות עכשיו. אמר בחייה בארה מרמי יוחנן, הטוען אחר מעשה בית דין, אם יש לי מסמך משפטי, כמו כתובה, משהו שיש לו תוקף משפטי רציני, והוא טוען, שילמתי, בלי ראיה, כלום. לא אמר כלום. למה? כי כל מעשה בית דין, עבר שיש לו תוקף, ובית דין, כמן ענק יצטר בידי דמי, זה יש לו כוח חזק מאוד, ולכן כל עוד אין לך ראייה, מבחינתי לא שילמת. למשל כתובה. בא זה קלאסי, זה מעשה בדין, זה התחייבות. היא לא מתחילה מאיתנו שאני מלווה לך כסף. זה התחייבות. בית הדין מחייבים את הבעל. הרי אדם מתחתן אוטומטית, הוא חייב בכתובה. ואם הוא אומר, לא, אני כבר שילמתי את הכתובה, ולהוכחות שהוא שילם את הכתובה, לי תמיד יהיה לטובת האישה. יש לה כתובה ביד, מראה את הכתובה, אבל אני שילמתי. תביא קבלה, תביא עדים, תביא אישור, אין לך. כנתי לא שילמת. אומר לרבי חייא בר אבא לרבי יוחנן, זה משנה. כתוב שאם האישה הוציאה גט, זה משנה בכתובות. אישה באה עם גט לבית הדין, בלי כתובה, אין לה כתובה, אבל יש לה גט. יכולה לגבות את הכתובה. אתה רואה שלמרות שאין לה כתובה ביד, אלא רק גט, יכולה לחייב את הבעל לשלם לה כתובה. הבעל לא יכול להגיד, רגע, לאיפה הכתובה שלך? אין כתובה, את יודעת למה כתובה? כי אני כבר שילמתי. לא מאמינים לו. למה? כי אין לך הוכחה ששילמת. זה שאין לה כתובה, אצלה זה לא הוכחה. אתה צריך להביא הוכחה חיובית שלך, שאתה שילמת. עדים, קבלה,
כתובה עצמה.
משהו שיוכיח. זה שאין לה, זה די לא הוכחה לטובתך. למה? לא. נותן את הגט, מגרש אותה, ועכשיו יש לה כתובה ביד. אמור להיות הכתובה, והיא אמורה לקבוץ את הכתובה, והיא אמורה לתת לו קבלה. אבל הוא לא שילם, משלמים אחרי הגירושים, לא לפני. קודם כל יש גירושים, ואחר כך תשלומים. ואיך לא משלמים לפני?
לא, הוא לא חייב
לתת
לה את
הדמי כתובתה. למה? יש לה גט, הוכחה. אז היא התגרשה, היא מגיעה לה לקבל כתובה.
אין מצב לתת גט בלי כתובה?
אלא אם כן, יש לו הוכחה, הוא חייב להביא הוכחה. איזשהו שטר.
לפעמים שהיא מוכרת לו את הכתובה.
בבקשה, תביא שטר, תביא הוכחה. אין לך הוכחה. זה שאין לה כתובה ביד זה לא הוכחה. זה הוכחה חיובית. משהו שמוכיח שאתה פטור מלשלם. אז אומר לו, עד שאתה אומר את זה בשם עצמך, אין זה משנה. הוא אומר לו, בסדר, כבר ראינו את העיקרון הזה. אילה דדלה אלי חספה, לא משכחת מרגנית, התותה. אני הרמתי לך את האבן, עכשיו גילית. אם לא היית אומר לך את הרעיון, לא היית מוצא את זה כתוב במשנה. אני בישלתי לך את השער. אתה חשער ריק, אני עשיתי את כל הבישול. אמר הווי מרגניטה, זה לא הוכחה כל כך וכך. כי עדיין אפשר לטעון שהמשנה הזו נדבר איזה מקום שאין כותבים כתובה. היו דורות שהרומאים לא הרשו לכתוב כתובה. ולכן הסתפקו בגט. והגט זה הכתובה. אבל יכול להיות שהמקום שרואים כתובה, באמת, אם יש לה כתובה ביד, ניקית הכתובה אגב, אבל אם אין לה כתובה ביד, לא תגבה. דבר אמר הווי לא נכון, למה הילתי? אני חוזר בי. המשנה הזאת היא הוכחה חזקה. כי אם סלגת אח, אם נעמיד את המשנה במקום שאין כותבים כתובה, אבל במקום שכותבים כתובה, היא באמת צריכה להביא כתובה, הנה כתובה גביה, והיא לא לגביה, מה תעשה אלמנה מן האירוסין? אלמנה מן האירוסין, אין לה כתובה עדיין, כתובה מקבלים רק אחרי החתונה, והיא בכל זאת מגיעה לה לקבל כתובה. אז מה היא תגבה? אם היא תביא עדים שהבעל מת, ליטון ולמה, יגידו היורשים של הבעל, פרענו לה, היה פיראון כבר, ואין לה הוכחות. החליטה עם ההכנה מ... אם תאמר באמת שזה נכון, אז מה הם לוחם את הקנתן? אז מה חכמים תקנו שאלמנה מן האירוסין מקבל כתובה? בקלות אפשר לדחות אותה, כי אין לה כתובה ביד, ותמיד היורשים יגידו, היה פיראון ואין לה מה לעשות. כן, הכתובה ביד. אומר, הסימן, חייבים לומר, שבכל מקרה אנחנו הולכים לטובת האישה. היא לא צריכה להביא כתובה ביד. היא מביאה גט, היא מביאה עדים שבעל מת, זכאית לקבל כתובה גם בלי כתובה ביד. אתם רוצים לטעון שהיה פירעון? אתם חובת הוכחה עליכם. על הבעל או על היורשים. אמר למרקשיש הרבה ידי רב חיסדה לרב אשי, בכלל מה המקור לזה שאלמנה מן האירוסין יש לה כתובה, מן אהלן. אם למה מתנה ניתן מלאון לגרשה בין מרסים למנה נשואים, זה משנה בכתובות גובה את הכל. אם היחד כתב לה, אולי זה מקרה חריג, שיש פה בעל נחמד, שכבר מהאירוסין התחייב לתת כתובה, אבל זה לא מחייב את כולם. חייתה יממה למאמרה, מה באת להגיד כאן? אם הוא הסכים, אם הבעל מיוזמתו, הערוס, לתת כתובה, נאמר החידוש, לפוק עם רבי אלעזר בן עזריה. רבי אלעזר בן עזריה חולק, וטוען שגם אם אדם מתחייב לתת כתובה מן האירוסין, אם הוא מת, לא אם הוא מת, אין חיוב כתובה. כי כל מה שהוא התחייב זה על דעת זה שהוא התחתן איתה. לא כתב לענת לקונסה. על זה היא צריכה לי. דיקן, למה זה גם מדויק? דקתן לי גובה את הכל. למה כתוב גובה את הכל? היא אמרה, תשמע, זה כתב לה שהבעל הוא עצמו התחייב לה באופן ספציפי. אבל זה לא אוטומטי שאלמנה מלרוסין גובה כתובה. לכן כתוב גובה את הכל. מה זה את הכל? את כל מה שהוא כתב לה, כל מה שהוא התחייב. אבל אם אתה אומר שהוא לא כתב לה, מה זה גובה את הכל? מה שייך גובה את הכל? גובה, כתובה, מה שכתוב, מה שחכם תקנו, מנה 200 דית לה. אז מה ההוכחה באמת, מה המקור לזה שאלמנה מן האירוסין זכאית לכתובה? ההוכחה היא אחרת, מדתן לי רבי חייא בר עמי. אשתו ארוסה, אדם שהתארס, אז הוא לא עונן. אם היא מתה, אין לו דין עונן כלפיה. מה נפקא מינה שאין לו דין עונן? הוא יכול לאכול קודשים. הוא לא מתאמה לה. אם הוא כהן, היא תודש אותה. הוא רוצה לקבל הקידושין, אבל הם לא היה חופה עדיין. לא התחתנו. והיא לא אשתו לגמרי. אמנם אשתו מבחינה איסורית, אבל למשל אם הוא כהן, אסור לו להתאמה בשבילה. והיא גם לא עונת ולא מתאמה לו. ואם היא מתה, הוא לא יורש אותה. והיא מתו, גובה כתובתה. אז רואים שיש לה אישה הזאת כתובה מן האירוסין. שוב אומרת הגמרא, מי אמר?
הוא יורש אותה, אבל היא כן.
נכון, דילמה, אולי מדובר במקרה ספציפי שהוא כתב לה. יש פה בעל נחמד שכתב התחייבות. ראיתם, אם כתב לה, מה אליהם? רמה החידוש. החידוש הוא שמתה, אינו יורשה. למרות שהוא יפתח לה כתובה, הוא לא יורש אותה. זה החידוש. אז אם כן, יש לנו עדיין שאלה, מה ההוכחה שאלמנה מן האירוסין יש לה אוטומטית כתובה? הבעיה היא מגוף הדמטטין כעד הרבה. הוא חזר בו מגוף המשנה. איתה לדרך מקום שאין כותבים כתובה, ועל זה אמרנו שאם האישה הוציאה גט, היא יכולה לגבות כתובה, והגט היינו כתובה, היינו גט מנה ומאתיים כתיבה, והגט לא כתוב את הסכום. אז אני לא יודע מה מדובר. וכי תאמה, כיוון תקנו רבנן המקבלה, חכמים תקנו שגט מועיל לגבייה, זה כאילו כתוב בתוך הגט את הסכום. כיוון דחתי בדמי, ליטון ולאמה, פרעתי. שיבוא ואיתן, נכון, אבל אני פרעתי. וכי תאמה, אנחנו נאמר לו, אם הפרעת, היא באה אליך למקרה, היית צריך לקרוע את הגט, אמר לן, אתם לא אמרת, נו, הייתי רוצה לקרוא את הגט, אבל אתם לא מרשים. למה? כי הגט הזה צריך אותו. למה צריך את הגט? כדי שתוכל להתחתן עם מישהו אחר. אמרה, בא הנה לנסוע בבית. אז אני תקוע. אני שילמתי, היא לא הביאה כתובה, הביאה גט. עכשיו, אין לי מה לעשות. מה, אני אקרא את הגט? אתם לא מרשים לקרוא את הגט. אז יש לה גט ביד, היא תמיד תוכל לטעון, נגדית עוד פעם להוציא את הגט בעוד פעם, ולגבות עוד פעם, ולגבות עוד פעם. ומה אני יכול לעשות? מה? וכי תאמה, היא באה אליך למקרה, לקרוא את הגט, ולכתוב על הקריאה, איזה להדק, כזה, הגט נקרא, אבל הוא קשר, גיטה דן הקרון, לא כי הוא גט פסול, כי יחד לא גדזים להחליט, אומר, בסדר, מה, אני כל פעם צריך ללכת לבית דין, אנשים פורים חובות, לא בבית דין, עד הוא כל דמיק בבית דין המקביל, אלא ודאי, טוען הבאי, ודאי חייבים לומר, ש... הגט הזה הוא מועיל גם במקום שכותבים כתובה. אפילו במקום שכותבים כתובה, הגט הזה מועיל לגבות, ורואים מכאן שאין טוענים אחר מעשה בית דין. זה עקרוני. לא טוענים אחר מעשה בית דין. באמת לא מצאנו הוכחה לזה שיש תקנה מפורשת של אלמנה מן האירוסין מקבלת כתובה. בלי כן, באוטומטית.
כתובה זה לא דאורייתא?
כתובה זה דאורייתא, זה מחלוקת קודם כל, המוראים, מחלוקת פוסקים. האם כתובה זה דאורייתא או דרבנן? מן האירוסין זה לכאורה ודאי דרבנן. מן האירוסין זה מחלוקת. לפי הספרדים זה דרבנן. לפי אשכנזים זה דאורייתא. בכתובה של אשכנזים כתוב, אני חייב לך 200 זוז מדאורייתא. בכתובה של הספרדים לא כתוב מדאורייתא. זה נפקא מינה פי 8 בסכום. מה זה 200? זה איזה 200 זוז? אם זה 200 זוז של דאורייתא, זה שווה פי 8 מ-200 זוז של דרבנן.
תודה רבה. תודה רבה.